לי קוראים
מכיר את המאגר?
כן,
לי קוראים משה ברוורמן, ואני עצמי אפשר להגיד בעל תשובה 700 שנה בערך, 25 שנה, 7 שנה כבר, ואני עושה כבר 14 שנה במתן הרצאות ביהדות, למד יהדות מה שנקרא. הרבה בצבא, הרבה עם הארגון הזה שדרכו הגענו לפה איזה דרכי אבות, והרבה שנים במזרח הרחוק עם תרמילאים, חבר'ה שיוצאים טייל, ובשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות, הרבה מאוד באוניברסיטאות יש פרויקט ענק שמממן אותו איזה קרן לארצות הברית, שהיא עוסקת במתן הרצאות כאילו לסטודנטים, מקבלים מלגה כל חודש, מפתים אותם, והם היו שם עם יהדות ובוחרים להם יהדות מדעת האחורית, כל מיני תכנים וכאלה, וזה לא מה שאני עושה כמעט כל יום זה מה שאני עושה היום, בארבע שנים האחרונות לפחות. והרעיון הוא באמת, איך אני יכול לקחת את היהדות ולהראות עד כמה היא עוצמתית, עד כמה היא חזקה. אז נקודה ראשונה, אם לא אכפת לכם שאני אפתח מסיפור, חלק גדול ממה שאני עושה מעבר להרצאות, ויש כזאת בפקיד סיפורים שאתה שומע שזה נראה, נשמע לך מדע בדיוני, אתה לא היית מאמין שזה קורה לאדם, אם לא היית רואה שזה קרה לאדם. והנקודה הראשונה שאולי כדאי טיפה לספר את זה, הנקודה היא שגם אם אתה רואה את האדם הכי רחוק מיהדות, את האדם הכי לא קשור לכלום, בנקודה הפנימית הוא מאמין, וזה לא יעזור כלום. אומרים לי אנשים, תשמע, אני האפיקורס הכי גדול בעולם, אני לא מאמין בכלום, לא מכיר את אלוקים, לא דיברתי איתו אף פעם. והאמונה הזאת קיימת בצורה מדהימה, אני רואה את זה כבר אולי 14 שנה רק מסיפורים. אני אספר סיפור אחד שבטוח לא שכחו אותו, הוא פצצה. תודה רבה, השם יברך אותך, ברכה והצלחה בכל אשר אתה עושה שלך, הרבה יראת שמיים, תהיה צדיק גדול. טוב, תביא את המנה העיקרית. בקיצור, תשמעו סיפור קטן, אני אולי לא יודע מה, לא ידעתי מה אני אגיד בשיחה הזאת, אבל לימדונו חז"ל שאם יש משהו שאתה מתחשק לך להגיד ואתה מרגיש שאתה צריך להגיד אותו, כנראה שיש לי שצריך לשמוע אותו, כנראה זה ככה צריך להיות. תשמעו סיפור שאני לא יודע אם שמעתם כזה סיפור בכלל דומה ברעיון, זה חזק. הייתי לפני בערך שנה וחצי באחד הסמינרים שאנחנו עושים בתאילנד, קבוצה של מטיילים באיזה אזור כזה יפה, ובאחד הערבים עושים מדורה ויושבים מספרים סיפורים, כל אחד מספר סיפורים, ככה סיפורים של חוויות מהטיול, כל מיני. עמדה איזה בחורה סיפרה סיפור משעמם, באמת משעמם. ישב לידי איזה בחור בשם אמיר לוי, הוא גר בחדרה, הוא אומר, שמע, אתה רוצה גם אחד כבר אמיר לוי?
אמיר לוי?
יש פה מישהו לא אמיר לוי? קיצור, אומר, תשמע, יש לי סיפור, סיפור שלי, אתה רוצה לשמוע? אמרתי, אוקיי, אני אשמח לשמוע את הסיפור שלך. בינתיים, הייתי שהייתי שעמם אותם עם הסיפור שלה, ספר. בטוח, שים את היד שלך לברך שלי, נשמע סיפור. אמרתי, אתה בטוח שככה בחושך, ליד המדורה, זה מה שאתה רוצה שאני אעשה עכשיו? אתה יודע על הברך? הוא אומר לי, כן, כן, זה שווה לך. אמרתי לו, טוב, אני מניח את היד על הברך שלו, ואני מרגיש, לא, לא, תודה, זה טוב. אני מניח את היד על הברך שלו, מה? אני מרגיש שאין רגל, מאחור מלמטה, אני מרגיש כזה כמו ברזלים. הוא פותח, סוגר את הרגל, כמו קורטינה שנת 98, עורק, אני מרגיש את הברגים ביד. אבל תגיד, מה יש לך שם, אתה רובוט? נפח? הוא אומר, לא, יש לי שם 18 ברגים. 18 ברגים בערך ימין, 14 ברגים מפרק ימין, וזה, סטייה ביד שמאל, אני הליכה צהל 85%. אומר לו, תשמע, זה כוחת סיפור? הוא אומר לי, כן. אמרתי, אז אל תספר לי, תספר לכולם, זה נשמע טוב. כמה בן אדם פעם ראשונה שספר בפרט את הסיפור שלו, איך הוא נפצר? תשמעו, שלוש שנים קודם, שנתיים קודם, אומר, התגייסתי לפלחן גבעתי, זה נקרא, אני חושב, ארבעה חודשים תורנות, זה פה חבר'ה שעשו את זה? אז הוא אומר, ארבעה חודשים תורנות, עוד ארבעה חודשים השלמות, ו... אנחנו יורדים לסוף סוף, אחרי 8 חודשים שלא יריתי לאף ערבי, אני משעמם, וחיכיתי לעשות משהו בצבא, אנחנו יורדים לפיר, פעולה בכאילו שמירות על יישובים בעזה, זה היה לפני ההתנתקות. ואחד הערבים, אחת בלילה, שתיים בלילה, הקפצה, סוף סוף יש אקשן קצת, איזה חבר התחנן שאני אחליף אותנו במשום הפן שיש לי הזדמנות, תחפש את החברים שלך. בקיצור, עלינו מקדימה טנק, מאחורה נגמש, שלושה חיילים וקצין ונהג, נוסעים לכיוון איפה שהאירוע היה, מתברר ששלושה מחבלים ניסו לחדור לאחד היישובים, ניסו לפרוץ את הגדר, הכיתת כוננות של היישוב, שלא תחבל לי המחשב, הכיתת כוננות של היישוב הוקפצה מולם, והכיתת כוננות של היישוב הוקפצה מולם, וכנראה שהם לא הצליחו לחזור ליישוב, הם ניסו, עבדו קשה וזה, לא הצליחו, הם התייאשו, הם חזרו לעזה. שניים חזרו לעזה, אחד ראו אותו כוון לכיוון החוף. אז אמרו לנו שעוד יהיו בקשר, תשמעו, נסו לפחות לתפוס אותו, חסל אותו. ישנים כיוון טנק מקדימה, זה די ממוגן, נגמש, יורדים לכיוון החוף. נוסעים, בעיה עם יושב דבור של צה"ל, ומסמן עם קנן לייזר, לקצין, איתו כזה שפנפן על העין, מסמן לו איפה המחבל נמצא. על הקו, הוא רואה אותו. לא רק רואה אותו, מצלם אותו. רואה אותו בצילום לילה. מסמן לו איפה המחבל פחות או יותר נמצא, את הקו אנחנו פחות או יותר יודעים. אנחנו נוסעים, איך שהגענו לאיזה דיונה כזאת, הטנק יצא, הוא קיבל איזה מכת חשמל מאיזה חוט חשמל גלוי שהיה שם, אז הוא נתקע, וזה היה כזה שביל, אי אפשר היה לעבור. אז אמרו לו, תשמע, תעצור, כי יש שם סכנה להתחשמלות. הנגמש עצר מאחורה, אז אין ברירה. אומר לי, קצין, לי ולעוד חייל, בואו נתפוס את המחבל ברגל, אין לנו ברירה. יורדים רגלית, אפודים, תוצאות תאורה, מצטיידים בכל מה שצריך, יורדים לכיוון החוף, אנחנו יודעים פחות או יותר איפה הוא נמצא המחבל, לכיוון. המחבל התחפר שם טוב, ולדעת זה כמה חיילים, הוא חיכה. ואנחנו זורקים פצצות תאורה, רימונים, בקיצור, ירינו את כל מה שיש לנו שם כדי בתקווה שהוא יהרג מהכיוון, שאנחנו יודעים פחות או יותר איפה הוא נמצא. אחרי איזה כמה דקות, לא קורה כלום, המחבל שוכן בשקט, לא יודעים אפילו בדיוק איפה הוא. אנחנו מנסים, הקצין מסמן לנו, בואו ניצור מגע, מתקרב אליו. אנחנו יורדים ככה שלושה, אני מימין, החייל השני משמאל והקצין באמצע, יורדים לכיוון הדיונה למטה, לכיוון החוף. איך שאנחנו יורדים, מתברר שהיינו ממש קרובים אליו, הוא שומע אותנו שם הולכים. וכשהוא קלט שאנחנו ממש קרובים אליו, התרומם ממקום המרבט שלו, ככה מאיפה שהוא שכב באיזה נקי כזה, ירה את כל הצרור שיש לו מחסנית, 17 כדורים, כדור ה-17 נהיה לו מעטור בנשק. עכשיו זה קלצ'ניקוב, זה קטלני, זה חודר את האפרות קירמי. אז הקצין לא נפגע, חבר שלי חוטף שתי כדורים בבטן, הוא היה הכי רחוק. חוטף שתי כדורים בבטן, זה חודר את האפרות, והוא הופך לפצוע בינוני, נשכב על החול. אני הכי קרוב אליו, חוטף הכי הרבה כדורים, מה הכדורים חטפו? כדור אחד מפרק מפרק ימין, כדור שני מפרק שמאל ביד, כדור רביעי פציעה קלה ומפרק שמאל. זה כדור אחד חודר, פוגע לי באפרות, אבל לא חדר. ובקיצור, אני גם נשכב, שנינו נשכבים. הקצין מכווה את הנשק לאיפה שהוא רואה את המחבל יורה, אבל הוא פתאום קולט שהמחסנית שלו ריקה, הוא לא הספיק להחליף. עכשיו הוא ניצב בלי מחסנית, הוא לא יודע שלמחבל נגמרה המחסנית. מה עושים? והמחבל עוד רגע יחליף מחסנית, הוא לפניי, הוא גמר לראות, הוא יחסל אותה. אז הקצין בלי להתבלבל, קיבל על זה את איסור העוז, קופץ על המחבל עם הקצדה, להתפרסם בעיתונות. קופץ על המחבל עם הקצדה, נעשה קרב פנים לפנים. 2:40, קרב לחיים ולמוות בין הקצין והמחבל. אנחנו שוברים פצועים, אנחנו שומעים את הצעקות. הערבי צועק בערבי, איתבח אל יהוד, והוא צועק בעברית, מקלל אותו. קיצור, אבל הם נלחמים לחיים ולמוות. הקצין בא לבקר אותי, אומר, בצל השומר, אחר כך, היה לו שני עיגולים שחורים גדולים, מתחת לעיניים, אני רוצה להגיד, מה זה? הוא אומר, המחבל ניסה להוציא את העיניים, הוא נעץ את האצבעות בשביל לעשות קרב לחיים ולמוות. הוא היה שלובת רציני המחבל הזה, זה מקרר קטן. אבל הוא חטף מכה לצינית כנראה מהקצה הראשונה שהקצין הסתער עליו, אז הוא די היה מסתול כזה מהפגיעה. כמה דקות, 2:40, עכשיו אני יודע שאם המחבל יחסל את הקצין, אנחנו נהיה באים בתור, הוא יחסל את שלושתנו. בקיצור, אתה רואה את החיים שלך על כף המאזניים. עכשיו הוא אומר, תראה, אני לא בחור דתי, אין לי שום רקע דתי, גדלתי בחתונה, שנתיים עבדתי בצילום, בתור צלם חתונה, עשיתי 25,000 שקל, והתוכנית שלי לא הייתה לקנות תפילין מעודרות. תוכנית הייתה לנסוע להודו, לשכה מתחת דייס קוקוס ולעשן את ה-25,000 שקל. צ'ילומים קוראים לי, סליחה. קיצור, פתור את הסמים, אבל לא ממש יעדו. אבל בחיים שלי לא הייתי בבית כנסת, לא יודע מה זה. לא שמעתי מי שלי אז, לא יודע. ואני בית, אומנם ספרדי, יש יותר מסורת, אבל לא הייתה מסורת, לא נעשה לנו כלום. טוב. אבל בקיצור, אתה שוכב שמה, זה הזדמנות לראות את החיים מול העיניים, נכון? כי פתאום אתה נמצא בקטע קריטי, זה הקטע הקטן יותר. המחבל מרגיש שהוא הולך לחסל אותו, שהקטין נשכב עליו והוא הולך להרוג אותו, אז ברגל ככה של ייאוש הוא מצליח להדוף אותו עם הרגל, את הקטין, ואיך שהקטין מתגלגל אחורה, הוא אומר אין לו מה להפסיד, אין לו נשק, הוא יודע שיש לו מעצור לנשק, הוא מוציא רימון, פותח את הנצרה, מחבל, מוציא רימון, פותח את הנצרה, וזורק על הקטין ככה מקרוב, ואני ואתה נמוד, מה אכפת לי, אין לי מה להפסיד, זורק את זה על הקטין, הרימון פוגע לו באפוד, ומתגלגל על החול, הקטין רואה את הרימון, הוא לא רוצה להיהרג, הוא יודע שידו על העליונה, ואני מחכה, הוא רץ להתחפר, לשכב בדיונה. הרימון מתגלגל, מתגלגל 20 סנטימטר מהראש שלי.
הראש שלי
של הוא? של אמיר. שלוש שניות אחרונות של החיים שלך, לא 21, 22, 23, ביי ביי ארץ ישראל. מה אתה חושב בשלוש שניות האלה? אגיד לך מה אתה חושב, יש לי פלאפון N96, קניתי, זה מה אתה חושב בשלוש שניות האחרונות. שיהיה טלפון טוב, לא? איזה אוטו קניתי? אני אחריף את הטלפון שלו מקרב. מה אתה חושב בשלוש שניות האחרונות של החיים שלך? זה פעם צ'אנס, אנחנו כל החיים חיים, אנחנו אף פעם לא יודעים לשים ראי מול החיים של הרגע הזה שאתה אומר, וואו, מה החיים שלי בכלל שווים? מה אני צריך לצאוב? אמא, אני אוהב אותך, משהו כזה? נכון? זאת אומרת, צעקתי כזה שמע ישראל, של דוטי מדוטי, אני אומר. שמע ישראל, השם אלוקים, אומר, אני לא יודע, לא מצאת הצעקה הזאת אפילו. הוא אומר, באתי לפה לסדנה בתאילנד, שתסבירו לי אתם הדתיים, מאיפה זה יצא לי? אני משתגע, זה לא אני בכלל. זה אחד. כן, אז בוא נגמר את השלום. 21, 22, 23, לא התפוצץ. עכשיו, ידידים יקרים, זה היה רימון חם. החבלן אחר כך בדק את זה, זה היה רימונים שהיו התפוצץ. לא התפוצץ. עכשיו בדקתי באינטרנט רימונים שהמחבלים היו מעבירים מציר פילדלפי, רימונים רוסיים, שהם היו פחות אמינים מהרימונים שלנו, אחד לעשר לא מתפוצץ. פורש. אז נניח, אחד לעשר? נס, אוקיי. המחבל יודע שאין סומכים על הנס, הוא גם דתי. מוציא עוד רימון. את כל יש לו אפוד. אין לו נשק. מוציא רימון שני, שומע, אין פיצוץ. מוציא שני, זורק עוד אחד. השני מתגלגל, 20 סנטימטר מהראשון. עכשיו התפוצץ השני, הראשון, שני מתפוצצים. כמה ניסים כבר קוראים, נכון? זה רימונים חיים. כמה... גם התשובה כבר עשיתי, הוא אומר שלוש שניות, נגמר אותי פה. אומר, מה? אומר, אתה רואה עוד פעם הסיפור מתחיל. אומר, צעקתי לכם, אומר, תראו כמה הצעקה הזאת, זה צעקות הכי אמיתיות של הבן אדם. אומר, אני חושב על אמא שלי מחר בלוויה, אני רואה את הלוויה כבר. ואני זוכר, הייתי שותף באסון המסוקים אחר כך, מה שהיה אחר כך, בקדישא וכל ה... אני זוכר אמא שנשכבת על הקבר, היא לא מוכנה שיכניס את הילד, היא לא מעכלת שהמת למת. היא לא מסוגלת שיכניס אותו לאדמה. הוא אומר, ככה אני רואה את אמא שלי, הוא אומר. הוא אומר, מה אני צועק? וזה הצעקה שלי, אני לא יודע, שכבתי רק על שנתיים, נברר למה זה לא היה הצעקה הראשונה. הוא אומר, אני צועק עוד פעם, אני אומר, תגיד לקצין, תגיד לאמא שלי שאני אוהב אותה. אחר כך שאלתי את זה, הוא אומר, למה זה לא הייתה הצעקה הראשונה? למה לא צעקתי את זה ראשון? הרי זה יותר הקטע של החיים שלי. מה אני קשור לאלוקים? קשור לאמא שלי. אני לא יודע, זה היה הצעקה השנייה. תגיד לאמא שלי שאני אוהב אותה. 21, 22, 23, התפוצץ והוא מת. לא. 21, 22, 23, וגם השני לא מתפוצץ. זה נס?
עשיתי מתפוצץ,
נס. בדקתי אותך. 21, 22, 23, גם השני לא מתפוצץ. זה נס? זה אחד במאה. טוב, אתם דורסים. ויושב לי איזה בחוץ שיק מהטכניון, איזה ג'ינג'י כזה, סיליקן. יושב לי ככה מחייך. סדרה מגומה. קפצה מישהי מקדימה, אמרה, אתה פגום במוח. אתה תקשיב לסיפור ואז קלקל לי אותו. קפצה מקדימה כזו, הוא הפריע לה. קיצור, השני גם לא מתפוצץ. הקצין מתאים לשחק עם המחסלים, המחבל שומע אותו. הוא שומע, אני אומר, עוד רגע הוא ירוג אותי, הוא מוציא רימון שלישי, אבל הוא לא זורק אותו אליי, הוא זורק אותו הכי איתי הכי קרוב, הוא זורק אותו לכיוון הקצין. אבל אני יודע, אני רואה את הרימון שם נופל עליו, אני שומע אותו, אני אנסה לזחול, אבל אין לי מרפקים, אני מנוטרד, פצוע בינוני, עד קשה זה נקרא. בקיצור, אני 21, 22, 23, אמרתי שאותו כמה ניסים בפרליות, נכון? רק יפצע ברגליים עושה חשבון. 21, 22, 23, וגם השלישי לא מתפוצץ. שלושה זה אחד מאלף. אבל אין לזה הסבר. הוא מחבל, הקצין הצליח עם המחסנים סוף סוף, הוא יורה, הוא לא פוגע כי זה חושך גמור, הוא די רחוק היה, זה היה כבר 15, 20 מטר. הוא מחליף מחסנים פעם שלישית, ומחפש את המחבל. הקצין הזה אחר כך עלה, שנה וחצי, הוא יקבל איזה סיפור, העוד פרסם בעיתונות, סיפור. הוא עולה אחר כך להחליף שלט בחירות, בבחירות הקודמות, להחליף שלט בחירות של אמיר פרץ, עולה יותר גבוה, 1.5 מטר, להחליף את אמיר פרץ עם נתניהו, שלט בחירות, הוא מתחשמל, והוא נפטר. והתנאי של כל הסיפור שאני מספר, זה שזה יהיה לעילוי נשמתו, זה התנאי עם אמיר שאני מספר את הסיפור. עכשיו יפה, לפני בערך שנה, יצא לי איזשהו טלפון לאמיר לוי, התפרש שיש מנכי צה"ל, מישהו קיבל אמיר לוי, פרס בשחייה. אמרתי, זה בטח הוא, לא ידעתי שיש 700 אמיר לוי. עכשיו, זה ברר לי. קיצור, אני מצלצל, אמר לו, זה אמיר לוי אחר, יש כנראה הרבה אמיר לוי. זה אמיר לוי אחר. אמרתי, אם זה אמיר לוי אחר, אז מה הטלפון? הצגתי אותו בקיצור, מצלצל אליו. אמרתי, תגיד, אתה זוכר שבסיפור אמרת ככה, דרך אגב, שהדבור צילם את זה? את הקטע הזה? אמר לי, כן. אמרתי, יש לך מקרה את הסרט? כן, נתנו לי. אמרתי, יש לך מקרה מצב שאני מקבל את הסרטון הזה, שהדבור צילם את כל הקרב הזה? אומר, יש לי, כן. אמרתי, יש מצב שאני מקבל אותו? אומר לי, תראה, ביקשו את זה מערוץ 10, מערוץ קשת, אבל זה כולם זה רייטינג. בסך הכל אתה כמה יצפו בו, ומעניין את הסבתא שלו מהסיפורים שלך. אומר, אצלך, אני בטוח שאתה עושה לזה דברים טובים. אתה רוצה, תבוא, תיקח את זה. לא חיכיתי שיתחמץ, שינשום, שיחלום. באותו ערב הייתי צמר אותו בחבר, אני מודיע, פה, לא. לקחתי להם את הסרט, ולהראות את זה? לא. בקיצור, אבל לפני זה, עוד קטע כדאי לפני זה, אמרתי לכם, מקובל... מקובל... הוא בתהליך של תשובה, אני אספר עוד רגע מה איתו עושה. ליד הדלת אומר, תשמע, אמרתי, תשמע, אתה בתהליך של... הוא אומר לי, כן, אני שומר שבת, אני שומר זה, אני עושה גלגולי שלג, הוא אומר לי. אמרתי לו, על מה? אני נתפס לאיזה רב עקום בחדרה, הולכים לו כל מיני ג'וקים לראש של תשובה וגלגולי שלג, אמרתי, תשמע, אתה חובר נכון. חיברתי אותה, אני לא יודע מה יצא מזה, אני מקווה צריך לדבר איתו עוד, אבל תגיד אותנו, אני חוזר בתשובה, אפילו לא יודע איך לחזור בתשובה, התמימות שלו. אבל איך שלא יהיה, מקובלני שמה שבא לי לדבר, אני מדבר. עכשיו, לא יודע למה פתחתי פה, אבל המקום היחידי שפתחתי בסיפור הזה שלא התאים בכלל, ממש לא מתאים לספר אותו, זה היה בווינה. הייתי לפני חודשיים בסמינר שעשו לכל מיני סטודנטים ישראלים מכל אירופה, באו איזה 100 סטודנטים, לאיזה סמינר שעשו בבאדל, ליד וינה, ליד הקזינו שם. לא, זה סיפור חילוני טוטלי, אין לו כלום. אבל זה סטודנטים שלומדים מלגות כאלה בחו"ל, לומדים קצת יהדות, אז במסגרת זה אמרו להם, ארגנו לכם שבת חווייתי. קיצור, את היום חמישי בערב, אמרתי, לא יודע למה התחלתי עם הסיפור הזה. ואני אומר לעצמי, מה אתה פותח? זה לא מתאים, זה סטודנטים, מדבר איתם קודם כל להוכחות, בלה בלה בלה. אחר כך, חוף סיפור, מה אתה פותח עם הסיפור? איך אני אצא איזה סיפור, אני אומר בחור צ'יק בוכה. שוקי בראבר, תשמעו. הוא אומר לי, קודם כל, אתה בראבר, מה אני בראבר? יש לי אבא שלי, אבא שלי קוראים לו מוישה בראבר, מה זה אותה משפחה, כאילו, מוישה בראבר. מה זה אותה משפחה וזה. אבל הוא בוכה, אמרתי לו, מה אתה בוכה? כן, גילי צ'טיל. אמרתי לו, מה אתה בוכה? הוא אומר לי, אני החובש שהוציא אותו מהשדה, מהחול שם. אני טיפלתי בו. הוא אומר, אולי בגלל זה פתחת בסיפור הזה. תשמעו מה זה, סייאת לי לשמוע את המאמין שהדברים לא קוראים כאן, אלא מתוכננים. טוב, את הסרטון, אני אראה.
מה זה? כמה דברים כאלה.
היה לי בחור, הייתה לי קבוצה של דבוריסטים. העברתי את זה להם, אז אומר לי מישהו מהם, תשמע, אני הייתי על הדבור ואני לא זוכר את הרימונים, אבל זה לא ראו את זה בצילום, אבל הרימונים לא התפוצצו. אתה אומר, אני אראה לכם, רגע, מה, זולם שם. הוא לא מכיר את זה, הקטע הראשון, זה גם יפה. הקטע הראשון הוא אילוסטרציה, נקרא לו. הקטע הראשון נקרא לו אילוסטרציה. הקטע הראשון זה שנפטר ליד בן אליזה. הקטע הראשון עשיתי כזה את ההתחלה, הקדמה, שהיא יותר חי. התגייסתי 4 חודשים טירונות, 4 חודשים השלמות, ואנחנו יורדים לשמירות מול היישובים בעזה. זה מהרופו, זה אילוסטרציה, תתרמו כאילו. יורדים לשמירות על היישובים בעזה, הוא אומר, ובאחד הלילות הקפצה, אנחנו מוקפצים מול המחבלים, הטנק התקדם, ירה אפילו פגז, נתקע באיזה קו חשמל, ואנחנו יורדים מהנגמש, מצטיידים לכל הציודים, ומתכננים בעצם למרדף רגלי, אחרי המחבל שאנחנו פחות או יותר אמורים לדעת שהוא נמצא על חוף הים מתחפר. אנחנו כבר היינו עם כל הציור שבשביל לתפוס אותו. בים, כמו שאמרתי, יושבים דבורים של צהל, וזה מה שהם עושים כל הזמן, פטרול על המים ופטרול על החופים. עושים עבודה מאוד מאוד מיוחדת וחזקה, זה כל הזמן פעילות. והוא מצלם את זה, יש לו מג, אבל הוא לא יכול לראות את המחבל מכזה מרחק עם מג, נפגע גם בחיילים, זה לא מדויק. אבל הוא מצלם את כל האירוע בצילום לילה. זה לא צילום רגיל של הוליווד, צילום לילה, אבל הצילום די ברור. שימו לב עכשיו, מעכשיו, מהרגע הבא, זה הצילום האמיתי של חיל מודיעין. זה חוף הים, זה המים, זה החול, זה גדר לא גמורה, יש דיונה למעלה, פה מחבל שוחר, הדבור מזהה אותו ומודיע בקשר לקצין איפה המחבל נמצא, מסמן לו עם לייזר, פחות או יותר תקף, שידע איפה, כדי לא להיות קרוב אליו מדי, מספיק בשביל לקחת את זה בחשבון. תכף תראו את החיילים למעלה, פה למעלה זה הנגמ"ש והטנק תקועים. ירדנו ואנחנו יורדים עכשיו כאילו רצים לכיוון המחבל, תופסים שעומדים שם על הדיונה למעלה, וזורקים רימונים, פצצות תאורה וניסיון לאתר איפה הוא ולחסל אותו מרחוק, כדי שלא ייווצר רעב, שלא יהיו פצועים. בקיצור, הקצין, תראה תראו הקצין באמצע, זה קודם זה פצצות תאורה, רואים? מה שיורדים. הקצין, עוד שנייה מגיע, תראו אותו פה למעלה, הקצין ושני החיילים, אני הכי אמיר, הנה זה הקצין, החייל, החייל השלישי, הכי קרוב למחבל, זה אמיר. עכשיו הוא מסמן להם להראה, תראו מה קורה שהם יורדים. הם יורדים, תופסים עמדות, אז כשהמחבל רואה שהאמיר מאוד קרוב אליו, הוא מתרומם ויורד, תראו איך שניהם נופלים. שימו לב עכשיו, הוא מתרומם ויורד, ראיתם? נפלו שני החיילים, הקצין קולט שאין לו נשק, אין לו מחנה, הוא מתנפל, אם הקצה הוא רץ למחבל, כן, אבל הוא מצטער עליו. הוא משקיף אותו, זה קרב, 2:40, לחיים ולמוות, בין הקצין והמחבל. ועכשיו אנחנו שומעים את הצעקות, ואתה רואה את החיים שלך על כף המאזניים, זה 4 פעמים אתה רואה את החיים, כמה אתה יכול לראות את החיים על כף המאזניים. אבל זה כאילו שניות גורליות של קרב, עד שהוא בעצם תכף נראה, הוא עודד את הקצין, והוא זורק את הלמון הראשון, השני והשלישי. זה היה הקטע של בעצם ה... עכשיו תראו לי, בואו שנייה יותר, תראו איך הוא מצליח לעזוב אותו, ברגע שהוא עודף אותו, הוא עושה רימון. כמו תראו, אתם רואים, הוא עזרף אותו מעליו, הוא עושה רימון, ברגע שהקצין רואה את הרימון, הוא בורח. הקצין בורח מתחפר, הרימון הזה אף הכי קרוב אליי, זה סנטימטר מהראש של המין. עכשיו זה לראות לכם, איפה הגן הזה מפקיד את החיילים ובורח? מה יש? נפלט הרימון? רגע, היא עושה אותם. בקיצור, בקיצור, הקצין שאמר, המחבל עוד פעם חוזר לפה, הרימון הראשון, כל פעם שהמחבל מתרומם, זה בעצם שהוא מחכה, רואה הרימון לא מתפוצץ, 10-15 שניות, הוא זורק עוד אחד, עוד שני, זורק שלישי, עוד השעה, לא בקצור. הקצין נמצא עם כל הזמן, זה היחידי שמתפקד, הוא מנסה להחליט את המחנה, זה היה לו איזשהו מעצור במחסנית עצמה, מנסה פעם שנייה, מנסה פעם שנייה, אני מסתבך עם זה, והכל בלחץ הפורמי, כי הוא מפלט שכל דקה זה עוד רימון, כל 10 שניות זה עוד רימון. בקיצור, הוא מצליח, עד שהוא מצליח ברימון השני, כל פעם שהוא מתרומם, רואים את אמיר מנסה לזכות, אתם רואים? הוא מנסה לזוז מהרימון, הוא לא יכול לעשות כלום, אני... מכבד פה, אמיר פה, הפצוע השני פה, והקצין שם הכי רחום, משהו כמו 15-20 מטר, אולי יותר אפילו 40-30 מטר. הקצין איכשהו מסתדר סוף סוף עם המחסנית, הוא יורד, פעם ראשונה זה בחושך גמור, הוא לא רואה את המחבל, אז הוא אומר, רואים את הנסתים בחול, כן, תראו. הפעם הראשונה שהוא מבצע ירי הוא פוגע קרוב אליו, הוא מחליט מחסנית פעם שלישית שהוא לקח מהחייל הפצוע, ורק בפעם השלישית שהוא יורה, הוא מצליח לחסל את המחבל. זה פוגע בכל נורא, המחבל עדיין עובד. הוא לא קרה לו כלום, הוא מחליט מחסנית פעם שלישית, ובפעם השלישית שהוא יורה את כל המחסנית, הוא בעצם מצליח לחסל את המחבל, עוד שאתם תראו את זה.
הדבור לא יכול להשאיל...
יש לו מג כזה כבד, הוא יכול לראות הוא יראה גם באיזה כזה מרחק ו...
לא, עכשיו הוא...
לכאורה אולי, לא יודע. כמו שיש שם כמה פשלות בכל הסיפור, בואו מורידו. הוא אומר, מי לא ביקר אצלי? אריק שרון, אמיר פרס, כל מי שהיה אז מהממשלה ביקרו אצלי בשנתיים שיקום
בתל אביב.
כן, הוא אומר, הדבר ששיגע אותי, הדבר שהוציא אותי מדעתי, זה הפציעה הזאת. הקטע הזה של מה פתאום טקסי שמה ישראל. עכשיו אני שמעתי בהרצאות שאני מעביר את זה, תאמינו לי, שמעתי כבר אולי מ-20 פעם מאנשים שבקטעים הכי מדהימים של החיים פתאום שומעים את, את הקטע הזה של הצעקה. אז אוקיי, אז ניקח את הסיפור הזה ומה אני לא מדויק. זאת אומרת, שבנקודה הפנימית יש לכל אחד חיבור רוחני לאלוקים, ולא על דוח הכלום. זאת אומרת, תברח לי זה, תהיה תנת, אתה נגיד, שמה, לא מתאים לי, כן מתאים לי, אני עכשיו, אבל בפנים זה קיים. ו... אני עושה כרבה שנים, מה שנקרא, נקרא לזה בקירור רחוקים, רחוקים מאוד מאוד, חבר'ה מאוד, ורוב הזמן, אני אומר את הדברים על השולחן, אני לא יודע חוכמות, אני ישר כמו ספרגל, וככה עבדתי כל החיים. כשמבקשים אני לבוא לסיפור דתי, יענו אתם, אני תמיד מתחמק. אני לא בא לי לבוא. למה? אני לא תמיד לסיפור חילוני, למה? סיפור חילוני הוא נקי. הוא לא יודע, עם כל החסרונות שלו, יש לו דבר אחד, בחיים הוא לא שמע אף פעם על אמת. הוא לא יודע מה זה אמת. כשאתה נותן לו בומבה של אמת, שמע, תורה מן השמיים, הוא חוטף את השוק של החיים שלו. הייתי במנה בצפון הודו, אני אומר לי, תשמעו, יש אפשר להוכיח שתורה מן השמיים. הוא אומר לי, מישהו, תשמע, אי אפשר להוכיח. אני אוכיח, הוציא לי את הנשמה, עד 4 בבוקר, לא נתן לי ללכת. כי איך אכפת לו? שאלת את מי, למה כל כך אכפת לו? כי אדם חילוני יש לו מציאות זאת שאין לו וירוס. הוא לא גדל עם וירוס, הוא לא גדל עם תורה מן השמיים ואני יכול להתפזר עם זה, אני בסדר. אלא לא, הוא יודע אם זה אמיתי, תשמע, אם זה עתיד, אתה חייב את השולש, לא יעשה לך כלום. אם זה אמת, אתה מבין מה המשמעות של זה? וכך הוא עובד. אותו בן אדם חילוני, זה המעלה שלו, שאני מביא לסטודנטים חילונים, טוטל חילונים, את אמת, אני רואה שזה מזעזע אותם, אז אני נהנה לעבור. כאילו יש איזשהו תענוג בזה שאני מעורר אותם. ציבור דתי, מה הבעיה שלנו? סליחה על הביטוי, אנחנו דפוקים. אני, איפה שלומים, אני דפוק. מה הדפקט? הדפקט יש לך וירוס. זאת אומרת, אתה התרגלת, שאני גיליתי שהיהדות אמיתית, הייתי מוכן, היו אומרים לי את הרציסטוס של ג'אפנו, וג'נבי, המנעות ברבי עקיבא, לצעוק השם הוא אלוקים, הייתי עושה את זה, כי התורה אמיתית ווואלה. אבל מהרגע שחזרתי כבר עברות שנים, פתאום בתוך היהדות, אני מתרגל, מה אפשר לבר ברכת המזון כמו זה דרוזי, פוכת המלך העולם, קיצור, אתה פתאום מתברר, סלע, אתה יכול לעגל פינות. ואתה חושב שזה אמת שאתה מעגל פינות? אתה יודע שלשון הרע עושה צרת ואתה בנשמה, אתה מדבר? כן, סדרתי עם זה. אז מה קורה? יש לנו וירוס. אז לדבר לציבור דתי זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה לדבר אליכם, כמה שאתם יותר קרובים ואמיתיים והכל נכון וחיים את זה, יש לנו בפנים לכולנו איזה וירוס שאנחנו צריכים להילחם בו כל הזמן. זה הרגל וזה הכוח הזה של הדעת, לא להרגיש שהדברים חזקים. אתה יודע כמה דברים הם באמת חזקים. אתה רוצה לחפש כל מיני טריקים, כל החיים, איך לחזק את עצמם? איך לעשות לעצמם כל הזמן את החיזוקים האלה מהצד, לראות כמה שתורה מן השמיים, ולהרגיש שהדברים האלה אמיתיים, להרגיש שהדברים האלה מחייבים, וכל הזמן אתה מחפש לעצמך, איך אני יכול לעשות את זה לעצמם? אחת ההרצאות שאני מעביר הרבה שנים, שזה אולי התבקשנו מראש להעביר, זה הנושא הזה של חוכמת חז"ל, של בעצם מידע, כי זה עתיד דבר יותר חזק, שאני אתן לאדם שלא מכיר את המידע, מה התורה אומרת על, זה אחד הדברים הכי חזקים שיש, כי ברגע שהוא רואה עובדות, הוא אומר, עובדות אני לא יכול להתווכח. הייתי לפני, זה היה מדהים לראות את זה, הייתי בקושיצה. קושיצה זה קבוצה של סטודנטים שלומדים וטרינריה בסלובקיה, ישראלים. אמרתי, אתם מבינים בווטרינריה? בואו תראו דוגמה מעולם החי, כמה זה חזק בשביל זה. אני אתן את הדוגמה הזאת ואני אסביר אותה, תראו כמה זה חזק. הדוגמה הזאת היא דוגמה יפה. גם את הזה ואולי גם את הטעם, הדוגמה הזאת של סימני טהרת הבעלי חיים, תראו כמה זה יפה. זה לקחת לי שעות להליך אותה לקטע הזה. בקיצור, לגבי סימני הבהמה, כותבת התורה ככה, מה צריך להיות כדי שבהמה תהיה קשרה? מה עם סימני הטהרה של בהמה? סימני הטהרה של בהמה זה פרסה, שסע וגירה. מה זה פרסה, שסע וגירה? פרסה זה סימנים בכף הרגל של הבהמה, זה שסע, מה אני אומר בכף הרגל, והעלה סגירה זה מנגנון שמעלה שוב ושוב את סגירה, אוקיי? פרסה זה אומר שיש לה סחוס בכף הרגל ולא ציפורניים, לא טלפיים שמתורף, זה הפרסה, הסחוס הזה. שסע זה אומר שיש לה חריץ בין שתי הרגליים וזה הופך את שתי הרגליים לשתי רגליים שונות. זה כאילו שתי חלקי רגליים לכל האורך, זה כאילו לא לכל האורך כמו אצל גמל, זה כבר לא שסע. צריך שיש שסע ו... העלה סגירה זה מה שמעלה שוב ושוב את המזון. ככה. זה הסימנים. לגבי הסימנים האלה יש עניין, נקודה מאוד מעניינת ששווה רגע לדבר על איזה קשורה, זה הנקודה הזאת של שמירת מסורת. מעבר לזה שכל הסימנים האלה קשרים, גם אם בהמה תהיה קשרה ואין לי מסורת עליה, אני לא אוכל אותה. אחד הדברים המעניינים, החיה הזאת שאתם רואים פה זה יק. לא למעלה, למעלה זה אני. זה יק. יק זה חיה יפה, קשרה. זה חיה קשרה ויפה עברית, היא חיה בצפון הודו. יש לה פרווה עד הרצפה, תראו את חיה יפה. ממש מרשימה.
אפשר לאכול אותו?
הוא קשה, אפשר לאכול אותו, תפסיק לאכול יקים. אבל זאת חיה בעצם קשרה, אבל גם אם חיה הזאת תהיה קשרה, יש לה מושג של שמירת מסורת, וזה חשוב. מה זה שמירת מסורת? הייתה בארץ למשל בעיה לפני 3-4 שנים, זה ראש שרה, תרגול עוד פריאת בנו אולי, יש ירושלים שלא עובדים עד היום. הייתה בעיה, לא דומה, מזבו. מה זה הזבו? הזבו זה הבעל חיים ההודי, הבהמה. ראיתם פעם את הבהמות האלה עם הצוואר הענק? אין לי צילום של זה, היה לחבל. זה בעל חיים פרה, שור, אבל יש לו צוואר קדימה הרבה יותר גדול. הוא נראה שור בדיוק, אבל יותר חסון. עכשיו, זה בהמות יותר טובות, יותר בריאות מהבהמות שלנו, הבהמה ההודי. עכשיו, היא קשרה לחלוטין, היא נראית ממש כמו שור. הייתה שאלה, רגע, במסורת זה או לא? מה הרעיון של המסורת? הרעיון של המסורת הוא שאפילו שאתה יודע את כל סימני הכשרות, והרב יודע להבחין בדברים הכי דקים, עדיין אני מאוד חושש, אולי זה לא מה שהתורה דיברה. אולי זה לא מה שהתורה תפיסה. עדיין, לכן אני נזהר, כמה משמרים את המסורת? המון דברים אנחנו עושים בגלל מסורת. המסע שאנחנו אוכלים בפסח, אשכנזי, עדיף, זה לא המסע שאכלו אבותינו. המסע שאכלו אבותינו זה המסע שהתימנים אוכלים. שהיא כמו פיצה, זה תוך 18 דקות, פיצה. אז למה אנחנו עושים את הדיקט הזה? מכיר את העבר רואים שחזר בתשובה. חזר בתשובה, פעם ראשונה בליל הסדר הוא מקבל את המסע ממשש אותו, אומר, מי כתב את השטויות האלה? לא ברור. על כל פנים, המסע הזאת זה בגלל שיש החמרה אשכנזית, שאולי הקמח תופח ואולי לא יצביק להתבשל בתנור 18 דקות, עושים בזה חורים כדי שזה לא יחמיא. מזה אנחנו אוכלים, אבל המסורת ככה אלפי שנה עד שביאת המשיח, זה מה שנאכל, כי כל כך נזרים במסע המצוות, כי מה זה לפספס מצווה. ובנקודה הזאת, השמירת מסורת היא מאוד משמעותית. בארץ, למשל, מישהו הביא עכשיו תאור, זו חברה של תאורים לאכילה. אמרו, תשמע, אין לנו מסורת לזה, הבהמה הזאת כשרה, התאור האפריקאי הוא כשר, אבל אין לנו מסורת, אבל אותו דבר ג'ירפה היא כשרה, אין לנו מסורת עליה. אז אם אין לך ברירה ואתה תקוע במנאלי, אתה צריך חלב ויאנק כשר, שתי חלב, כמו שפסקו לי. אבל אם אין לך, אתה יכול לאכול פרה ויש לך תחליפים ויש לך מסורת, אל תשנה. כמו שעל התרנגול הודו, יש ירושלים שלא אוכל תרנגול הודו, זאת אומרת, אולי זה לא תרנגולת שיש לנו מסורת עליה.
מה זאת אומרת מסורת? הרי התורה כתבה לסימנים, אז אם היא כתבה לסימנים, אז לא משנה מסורת.
נכון, אבל אתה רואה פרה, אתה רואה זבו, אתה לא בטוח, אז כף הרגל הם שהם דומה מאוד, אבל סיפה שזה לא סימנים, שמע, יש פלוס פלוס מינוס פלוס. זה לא מחשב. סימנים, זאת אומרת, רגע, זה נראה לי לא פה, זה פרצה. אולי זה בדיוק הפרצה שהתורה התכוונה וזה, כי זה אני יודע שאכלו אבותיי. נכון, זה פרצה, אבל אולי לא, אולי לא בדיוק. הזהירות היא כל כך גדולה. אתה רוצה ליד דימונה, ליד הכור, שם גדר, אתה לא רואה את הכור בכלל. 10 קילומטר גדר, עכשיו זה כמעט 10 קילומטר גדר. אם היה 100 מטר גדר היה פחות טוב, אז כן, הייתה בעיה. היה מייטים מתפוצף? לא, אבל כשזה כור אטום, יוצאים 10 קילומטר, יהדות יותר מכור אטום. אז זהירות כל כך גדולה, בגלל הנקודה הזו. כמה גדרים יש לנו? ידעתם שמהתורה אתה יכול לקחת סטייק, ולהגידו שכשלתי אתכם, לקחת סטייק קר, אוקיי? סטייק קר, אתם נקניק, פסטרמה, לשים עליו גבינה צהובה, קרה, לאכול בצדים, שעשית עבירה מהתורה? לא. קר מותר, לא קושל ביחד. כל איסור זה לבשל, אנחנו לא אוכלים בשר וחלב, 6 שעות מפרידים בין עוף לגבינה, שאין לזה בכלל איסור מהתורה. למה כשאתה רואה מה זה זהירות, אתה מבין כמה חז"ל...
אה,
זה מדי רבנן, כאילו... נראה את המסורת, זה הקפדה, כי אני לא רוצה לבוא לידי כי...
הרב
מהתירות אבל צהריים, בקרן מירב ועובד של שוגלית. לא מאמין. בעופות, למשל, בכל הנושא של העופות, שם כמעט הקודש תומכים על מסורת. אנחנו לא, ממש לא תקינים במיוחד בסימנים, ולכן שם זה הולך המון על מסורת. אחד הסימנים שכן מעניינים, זה אני רגע אביא, אחד הסימנים המעניינים זה שבעופות הטורפים, כתוב אחד הסימנים של עוף שהוא לא כשר, זה שהוא חולק את אצבעותיו. זאת אומרת, הוא מחלק 2 קדימה ו2 אחורה, או 3 קדימה ו2 אחורה, כדי לתפוס את הטרף. אין אף בעל, אין עוף, שום עוף שאנחנו אוכלים בכשרות, שהוא עוף טורף, אלא רק עוף נקרא. לכן כולם לא יחלקו את האצבעות. זה אחד הסימנים. אחת. יש שתיים איקי האופטורט, היא הופכת למשהו אחר. האופות הטורפים מחלקים את האצבעות כדי לתפוס את הטרף, הוא מחלק לכמה מקומות את הטרף. תראו איך זה נראה, שאותו נשר רוצה עייק, רוצה להוציא, והוא מחלק את האצבעות, שתיים מאחור עשיים, הוא חופש אותו כמו מלגזה. הוא חופש אותו כדי להוציא אותו מהמים, ויהיה האופטורט, יש לך את האצבעות. הייתי משהו באמת אכזרי. למדתי 5 שנים ללכות קשור בקריאת ספר. את הרב שלו מבריך גם איזה תעודות כאלה בבית, כאילו אני יודע לפתוח משהו, במליחה, בתערובות, במוצר וחלה. קיצור, יום אחד נכנס על מקיבוץ, מקור כזה טמבל, כזה עם שערות ברגליים, נעלה פלדיום, ואלבום חתונה ביד. אמרתי, הוא בטח לא בא לעבוד בו את חמותו מתחתנת. זה בטח יש פה איזה קטע. ישבו כולו ליד הרב, פותח את האלבום, אומר לרב, כבוד הרב, נכון שעוף כשר לא חולק את צבאותיו? נכון, אתה חייב את סימני הכשרות, ואני לולן, יש לי עשרות אלפי שרוכים בדרום הארץ, תסביר לי אתה, כבוד הרב, איזה, פותח לו אלבום, מראה לו תמונות, עם מאות שרוכים, עומדים, חולקים את צבאותיהם, אחורה וקדימה, כמו תורף. הרב נהיה לבן, ואנחנו נהיה לבנים, בלגן. אומר, לא יכול להיות, אני אומר, לא יכול להיות, וקיים, מה אתה אומר? אומר, משהו פה לא בסדר. לפני 5 שנים. עשו ברור, בלגן, מתברר שמישהו נמצא בדרום הארץ לעשות החלאה של תרנגולות עם איזשהו עוף תורף כדי להשפיח את העופות. זה היה יצר זן של עופות עם פחות שערות, הרבה יותר חסוני, הרבה יותר בריאים. מצוין, יש לנו עוף, איך העוף בריא. עוף חזק, בריא. אבל תראו איך עלו על זה, זה היה קאץ' כזה. עלו על זה דרך הכשרות. דרך האצבעות החולקות, תראו את הסימנים כמה זה חזק. כמה זה מנציח לך שהדבר באמת אמיתי. בפירות כן, אם מישהו עושה החלאה, עושה ארבע שנים כן, ובעלי חיים לא. אם הולך לבעל חיים תמי, אתה לא תוכל. בקיצור, רק שתראו מה זה אחזרים, אין במסורת, אין אף אופטור. אנחנו יודעים שעבד, ברבד, יונה, תרנגולת, הקשרות, אבל זה מה שאנחנו נוכל לא יותר מזה. מאוד מעניין ש... כן, חובת תורה, אני אומר, יונים, פיניונים. רק כדי שתראו כמה זה הערפות האלה, הדברים, יש בנפל קבורת שמיים. שמעתם פעם על זה? קבורת שמיים, והנפלים אומרים כדי להחזיר את הגופה לאלוקים, לשמיים, הכי טוב זה לתת אותה למאכל, לעופות, אז הם שמים את הגופה, קושרים לחבל, וכדי שבאים לך נשארים, אתה רואה עשרות נשארים של 1.5 מטר, הוא יכול לקחת תוכה. זה נשר שיש לו כוח של ענק, עם כנפיים, הוא יפסוגל. והם מתנפלים תוך 5 דקות ואני שם כלום מהגופה. מישהו אמר לי, זה דבר מחריד לראות שזה, לא? יש תמונה, זה בסדר? זה מעשה לך. קבוצה של חדיסים. לא, אני אתם יודעים, יש לכם משהו דומה. משהו דומה, תראו את הכוח שלו, איזה כוח יש לנשר הזה. תראו מה זה, שהוא רוצה לסחוב כבשה. כבשה זה משקל. תראו איך הנשר הזה מוריד לך כבשה.
איי,
תראו, זה חזק מאוד. הוא תופס כבשה במשקל של כמה עשרות קילוגרם. תראו מה הוא לוקח, זה כוח תעופה, זה כוח תעופה אדיר. תחפיק את הרגיש שלו.
עדיין הוא בירידה, זה לא...
לא סוחב אותו, מה לא טעת הקט שלו. עכשיו, אם הוא לא יצליח להוביל אותה, לא מוכן שאתה להוביל את דרום הרייתו, הוא יתרוך אותה. פשוט לשמוט את הקיסטה, זה לא רק לבד את הטלק. הוא פשוט זורג אותו, זה הכל. הוא רק צריך להאמן אותו. הוא עוזר אותו. אחר כך הוא יורד אליו. שהוא שובר את המפלגים, כבר מת, לא מתנגד, ואז הוא יכול לקחת חלקים. בקיצור, תשמע כמה זה... באה התורה, זה אפרופו מסורת, חבותי. אפרופו מסורת, תראו דבר מעניין. באה התורה, אתה נביא בומבה, תוצא? את הכדור לפנדל, בעברית אומרים, שימו לב. באה התורה ואומרת ככה, אנחנו צריכים 3 סימנים, נכון? חסר סימן, אין סימנים אוכלים? לא. יש סימן אחד? לא. 2, 3, 2. קיצור, 3 סימנים אוכלים, חסר סימן, לא אוכלים. באה התורה, ומשום מה נותן לך חיות ביניים. 4 בעלי חיים, 3 זה 1,000 פה, השפן, הגמל והארנבת, שהם מפריסים, שופטי השפר ומעלי גירה, אבל יש לו ציפורניים, אין לו פרסן. לשפן יש ציפורניים, לגמל יש ציפורניים גדולות כאלה. יש להם ציפורניים, אבל אין להם, הם לא שופטים, הם לא מפריסים אותה, אבל הוא שופטי השפר ומעלי גירה. יש לו 2 סימנים, חסר לו פרסן. הרביעי, הבעל חיים הרביעי, האחרון, ולא חביב, זה החזיר, שהוא מפריס פרסן בשופטי השפר, אבל לא מעלי גירה. אומרת לך התורה, תיזהר. יפה? שאלה לי לכם. בשביל מה התורה נתנה דוגמאות. רב עושה, יודע לראות דברים כאלה עדינים, זה לא יאומן. הוא יודע להתחיל דברים שזה הגיע שוחט לתאילנד, לשחוט בהמות בקהילה שם. קיצור, יהודי מבוגר, אבל מתמצא בשחיטה. הגיע במקרה לאותה חווה של פרות, שהוא לקח את הבהמות, איזה סיני סוחר ענק, שיש לו עשרות אלפי בהמות. הוא משהו אדיר. הוא מתמצא כל החיים שעוסק בבהמות. אומר השוחט היהודי, אני רוצה כמה בהמות, 5-10 בהמות וכמה. אבל עכשיו, סליחה, פשוטך. אומר לו, את זאת אני רוצה, את זאת לא משום אוכל. אומר לו, עושים את זה, סליחה, למה לא? זה אחד המהמות המשומחות שלי. הוא אומר, מה, יש לה מצמיע בקבע. אני מסתכל על מה זה, מה, תתן הרנקל? מאיפה את פדר? את האוטרסאונד? ואיפה אתה יודע שיש לה מצמיע? אומר, תראה, אני שוחט, אני מכיר את ההליכה שלה, הצליעה של הסיפה, אני קולה את זה מכאב בזה, יש לה מצמיע, אני יודע. אומר, אין לה שום מצמיע, אני פוחר, אני אומר, חייבה, אני מניעה לחלוטין. אומר, מה, אני לא לוקח אותה, אני לא חייב, אני לא מצמיע אותה. קר אותה אתה. אומר, אתה יודע, בשביל הספור, שחט אותה בקשור. אם קשירה, אתה לוקח אותה. אם יש בעיה, אני לוקח אותה, אני צריך מלא בסוף. אומר, אני שוחט עכשיו, בשבילך. שחט לו אותה במסגיר את הפרות של שוחט, מכניס פייל, עושים למצמיע עשר מהקבע כזה גדול, חלוט. אומר, לא יחיד את זה. הוא בטוח, עשיר, שהוא בא. כל פעם שהוא מגיע לשם, הוא מבקש שיברך אותו, את הילדים שלו, את חם אותו. הוא מטוח שזה קדוש. הוא אומר, אני לא, אני יודע, כי אני מתמצר. רב יודע להתמצר, זה בדברים מאוד קטנים. אז מה, הוא לא יודע שגמל זה גמל? גמל ושפן זה שני חיות. גמל זה לא פרה? מה התורה צריכה לתת לי דוגמאות?
אפשר.
מה זה?
אפשר,
אבל לא תפל לשם. לא, זה כאילו דבר פשוט. רב יודע לפתור, זה דברים פשוטים. מה אתה אומר?
הוא יודע מה אתם לאכול אותו.
כל אחד, מה שחרבות לו. בקיצור, מה אתם אומרים? שאלה, שמעתם פעם את זה? מה לא שמעתם? אנחנו נחזור את הפעים את זה.
מה אפילו את
הפרוקציה? כן, תתחילו את הפרוקציה. זה תצה, שירות טוב. זה תצה חזקה ביותר. למה התורה כתבה את זה? אומרת לך, אומר, תנא דבר רבי ישמעאל, אותו דבר כמו שכותבים על הרגיל. למה התורה כתבה את זה? אין למדך. יגיד תורה והדיר שהתורה מתחייבת שחוץ מארבעת הבעלי חיים האלה שחסר להם סימן אחד לעולם בחיים שלך לא תמצא בעל חיים חמישי שיש לו שני סימנים וחסר לו סימן אחד ואם תמצא מוישה ברוורמן תוריד את הכיפה ותמד שיטת וגלנית אם אתה רוצה או דיאטה את למד יהדות קיצור לא בבית ספרנו אתם קולטים הגדול פה? מישהו פה התחייב על כל הבריאה בגמרא לפני 1600 שנה בשם משה רבנו מהר סיני שחוץ מארבעת הבעלי חיים האלה שחוסר להם סימן אחד מתוך השלושה, לא נמצא בחיים, בעל חיים נוסף שיש לו שני סימנים וחוסר לו סימן. דוגמה, החזיר, שני סימנים יש לו, גם העלה, מרצה ושסע, אין לו העלה הסגירה. נעים מאוד. להתחיל מהחלה? שחוץ מארבעת הבעלי חיים האלה לא תמצא לעולם בעל חיים חמישי. עכשיו תגיד תשמע, עולם לא מכיר את הבעלי חיים האלה מהקושיצה, סטודנטים שלי שם לווטרינריה, זה עשה להם רעש חודשיים דיברו על זה. לא, זה חזק. מישהו פה נתן התחייבות על כל הבריאה. סתם לידיעה, אין למוסלמים, אין לנוצרים, אין לאף דת, אפילו אחוז אחד, דוגמיה. לא דוגמאות, זה דוגמה פצצה. לדוגמאות הקטנות שאני יכול להביא, אין דוגמה. אין להם אפילו התחייבות אחת בתורה שלהם, בשם מוחמד, אין שום דבר כזה שאומר שאנחנו, שיש לנו איזשהו מידע שאין אתה יכול לבדוק אותו. אין. הייתי בגיל 20, היה אכפת לי מיהדות אמיתית או לא, הלכתי לדבר עם איזה קאדי. אני רציני, אני אמא שם, זה עבד פה. הלכתי לדבר עם איזה קאדי. מה יש לך הוכחות? שמעתי יש הוכחות ביהדות, מה אתה אומר? אני רוצה לבדוק. 10 דקות, רבע שעה, רדף אחריי, אתה עם הקפקף, רץ אחריי. בירושלים. רץ אחריי עם הקפקף, אתה נגד האסלאם. זה לא נגד אסלאם, אני בא באמת לדעת, אם ביהדות יש הוכחות, יש מידע, בוא נראה מה יש לך. במקרה אני מכיר את מישה אחת, הכי יפה בעולם, הכי מדהימה, צדיקה ומושלמת, בלי שום קשר אובייקטיבי, אני אומר לכם, זאת אשתי. שהדוגמה הזאת רצה, ראינו חברים, היא, זה הדוגמה הזאת הוציאה לכם שמה. אמרה, מאיפה הם ידעו? איך הם יודעים את הנתונים האלה? מה, מישהו פה התחייב על כל הבריאה? קופץ לי לפני חודש וחצי בקלחה, יש מכללה, הייתי שם אתמול. קופץ לי לפני חודשיים בערך. איזה בחור, מאוד אינטליגנט, אומר לי, תשמע, יש בעל חיים 50 עצות, קוראים לו אפיקה, עושה איזה שם, אמר לי, והנה הוא קיים. אבל תשמע, אני מוכן להתחייב לך על גופתי, המת, אני אשכב פה על הבריקדה, וכך, תשמע, אין. אומר לי, יש. אומר לי, ואם יש, ואם יש, אני מוריד את הכיפה פה, אני בא להוריד את הכיפה בפניכם. אבל אמרתי, אבל אתה יודע, הוא אומר לי, יפה, כאילו, תשמע לך, אבל אם אין, אתה תשים כיפה? הוא אומר, אתה יודע, אמר, כן. חזרתי הביתה, עד 3 בוקר, חיפשתי באינטרנט הבעל חיים הזה וזה. קיצור, זה להתברר, בלבן את המוח, זה לא חשוב בכלל, זה דוגמה, דיברו על, על סוג עלת גרד, הביאו דוגמה עם בעל חיים, אז לא חשוב, כאילו, סתם הרב. נתתי מכתב מפורט, שלחתי את זה לרכז של עשר, ואני אמרתי, תן לו את זה, שיתלה את זה על הקיר כדי שכולם יראו. שיתלה את זה שם על הקיר של הקבוצה של הסטודנטים, נגיד, סליחה, טעיתי, ואפשר לעבור לטקס ההקבלה של הקיפה שלי, מתי שרוצים. קיצור, זה היה לפני חודשיים, לא התקשרתי, אז אני לא רוצה להעביר אותו. אתמול הייתי שם. אתמול הייתי בתל חי, והוא חשב שאני לא זוכר, חשב שם בקהל, חשבים שם איזה 60 סטודנטים. אמרתי, טוב, אני רוצה לפתוח להתעללות. אכפת לכם? אמרתי, כן, לפני חודשיים הייתי פה, והייתה דוגמה, הם זכו את זה, כי הם זכו, זה היה חזק. אמרתי, אתם זוכרים מה הוא אמר? הוא לי, כן, הוא, ו... אמרתי, שלחתי מכתב. אמרתי, קיבלת אותו? אני אומר לו. אמרתי, כן. אמרתי, ומה אתה רוצה עם זה? הוא אומר, לא חשוב. כולם צחקו, אי אפשר להכניס אותם. זה היה כוח הזה, אני מבין אותו, עושים טיפה בגלל דוגמה, אני לא אוהב את הטיפה, אבל עושים טיפה זה קשה. אבל תראו כמה אתה חזק. אתה מוכן להתחייב על התורה שלך, על ידיעות, על הבריאה, בצורה הכי חזקה שאפשר. מה שיותר חזק מזה. עכשיו תגידו, מה משה רבנו הקים? על מה מדובר? מדובר על בתקופה, לא בזמן הגמרא, מה הקימו? נלך על הגמרא, לא על משה רבנו. מה הקימו? אז על ה... תגידו את הגלובוס החלחל הזה הקטן? פעם גלובלי אחד של כולם בפייסבוק? אבל אז מי היה? מה הכירו? הכירו את... מישהו הכיר עד דרום אפריקה? בסודקני. מישהו הכיר את כל האסיה עד הפיליפינים, הונג קונג, תאילנד ואלה? לא יודע. מישהו הכיר את אמריקה הצפונית ואמריקה הדרומית? שני שליש מכדור הארץ? 500 שנה של גילוי? לא יודע. מישהו הכיר את אלסקה הצפונית? מישהו הכיר את ניו זילנד, אוסטרליה? יבשת אדירה שהתגלתה לפני 300 שנה? והכירו מאות ואלפי בעלי חיים שונים ומשונים. ולא נמצא עד היום בעל חיים חמישי שפוצץ באמירה הזאת של התורה. לא תורה מן השמיים. מישהו פה כתב, אז מה, אתה יכול לבדוק אותי, הכי פשוט. כשאתה מביא מידעים כאלה, זה חזק בצורה לא רגילה. מה השאלה שאני יודע איך אני...
אבל
אני
מסליחה,
זה... זה מאוד חזק. בואו ניקח דוגמה למקום אחר. אפשר היה לתת את הטעם, בואו אולי כן נביא את זה כאן. כבר מדברים על הכשרות, יצא לנו, נזכיר את זה. יש נקודה מאוד מעניינת בטעם הכשרות. התורה אומרת שאסור לאכול בעל חיים תמת. למה? מה הבעיה בזה? אומר הרב הירש, מי צריך מזון? כל ייצור אורגני צריך מזון. אבל היהדות אומרת, איזה מזון מותר לאכול? מהצומח ומהדומם, הכל מותר לאכול בעצם מהתורה. יש קדושת ארץ ישראל, מהפרות, יש אורלת, בעיות בצמח. אבל בעיקרון, כל מה שצומח יכול לעשן, להריח ולאכול. מכל הצומח. ויש משהו מעניין בצומח עצמו, בחי עצמו, שברכה יש המון היתרים. המון איסורים והיתרים. וזה מנוח ובניו. כשנוח חטא, יצאו נוח ובניו מהטבע, אחרי שמי אדם הראשון העולם חטא, אז היה, העולם לפני זה היה צמחוני. מנוח ובניו מותר לאכול בשר? מותר לאכול בשר עם המון היתרים. מה היתרים? אומר הרב הירש, רבה של גרמניה אומר בפסיכולוגיה של המצוות, נעשה את זה טעם, הוא אומר, האדם, הגוף כמו ראי, כמו חלון. עכשיו, יש מהחלות שמטמטמות את החלון, ואז אתה לא תראה רוחניות, הגוף הופך לעטור, ואתה פתאום מרגיש קרירות ורוחניות, ויש מהחלות ששומרות את החלון שקוף. עכשיו, המאכלות הזאת, בעלי חיים עצמאים, הלא קשרים, הם מאכילים את החלון. למה? כאן הוא רוצה את הדבר מאוד מעניין. יש שני שמות, שהתורה נותנת לבהמות, פעם אחת קוראת להם חיה, פעם קוראים להם חיה, או בהמה, שתי שמות שונים. חיה, חז"ל אומרים שהיא לא טריפה, אני צריך לברר שהבהמה הזאת אין לה סימני טריפה, 18 סימני טריפה, כדי לאכול בהמה בריאה. מי שאוכל כשר, הופך לעצמו הרבה בעיות בחיים. זה שאתה אוכל לך סלט, ואיזה שאתה לא תאכל תולעים בתוך החסה, כמו שאני מסתובב במתנות, זה שאתה אוכל בהמות כשרות, דואג שלא תחלה במחלות שהם יכולים לחלות בהן. למשל, קרויצפת יעקב, שמעתם? הפרה המשוגעת, לא בבית ישראל. הפרה המשוגעת מקבלת את המחלה כי היא אוכלת סיקסוקית של בשר, עושים לה לאכול בשר, כדי להשביח אותה. אבל בעצם, זה, על פי הכשרות, זה בעיה לתת לבהמה לאכול בשר. לכן הבהמות שלנו אין את הפרה המשוגעת. חוץ מאותו אחד שנכנס למשטור למסעדה באנגליה, וביקש סייק. אומר לו, המלצר לא אכפת לזה לך סייק, אבל מה אתה עושה עם הפרה המשוגעת? מה בסדר, עוד רגע יתזמין לעצמה. בקיצור, זה השפעת העופות, הייתי בתאילנד, נותנים לך בבית חב"ד שם שניצל לסוסו. אתה אומר, רגע, מה עם שפעת העופות? היה בלגן שלם בתאילנד, אמרו לי, לא, זה מכל המשחטות הלא סניטריות, המשחטות הלא סניטריות לא הייתה שפעת. וכל הכשרות מחייבת אותנו להביא עופות כשרים. היה מנהג, יש אנשים שלא סומכים על השוחטים, הולכים לרקוד עם העופות. תראי לך, לרקוד את המנהג הזה? הולכים לראות, לרקוד עם העופות. הוא הולך לראות שהעוף הולך, זה לדמות, שהעוף בריא. הכשרות דואגת לבריאות של העופות, לבריאות של מה שאתה אוכל. אז אתה נדור שהבהמה הזאת תהיה חיה, ולא בהמה חולה. בהמה, מה זה בהמה? אומר הרב הירש, איזה בהמות מותר לנו לאכול? תראו את הפסיכולוגיה שמונה. מטעם. מותר לנו לאכול רק את הבהמות שהן דומות לצומח ולדומם, שאין להן אישיות. זה או בהמות טיפשות, או בהמות שאינן טורפות. נכנעות. למה היא תאכל חיה טורפת? זה חיה עם אישיות, זה חיה חכמה, זה חיה עם אופי. סוס, למשל, הוא לא טורף, אבל הוא חכם. חמור הוא חכם. כמה שחושבים שהוא חמור, הוא חכם. הפרה טיפשה מאוד. העוף, התרנגולת, החיות האלה טיפשות, אין להם אישיות. בזה שאתה אוכל בהמה, אומר הרב הירש, בהמה בלי אישיות, זה בהמה שיש לזה טעם, אני הפתיע אותי הטעם הזה, אבל וטרינר אומר שיש לזה היגיון. ההיגיון הזה שהבהמה הזאת היא כאילו בהמה פשוטה, היא לא בהמה עם אישיות. אומרים חז"ל, אתה תאכל בהמה עם אישיות, זה משהו ישפיע עליך. זה מופיע בכל תורות המזרח, שמי שאוכל, מה שאתה אוכל זה מה שאתה תהיה. זה משפיע על האישיות שלך. זה עושה משהו אצלך בפנים ובפנימיות. איך זה בא לידי ביטוי? אין לי מושג. אבל כנראה זה הטעם שמונח, למה לאכול בהמה נכנעת וטיפשה ולא בהמה חכמה או טורפת. מה אתה אומר? לא יכול להיות איזה דינוזאר, אם מעניין אתכם גיל העולם, זו השאלה הכי גדולה עם אדם, בקטנה, אני אראה לו את זה קצת. אז? יש פה הכל, אבל טוב אני אראה פה חודשיים וחצי. כן. על כל פנים, רק בהקשר הזה, מה אתם מאוד, אם עושים על דינוזאר, טוב נגיד משהו מילה וחצי על דינוזאר. תשמעו דבר מעניין. זה גיל העולם. לא, אם אני עונה על זה, זה כבר עונה על זה. תגידו רגע את האור, אני אענה על זה. אני אשב בשבילכם 5 דקות, תשובה. דת ומדע, וזה חשוב לדעת, דת ומדע לא סותרים את עצמם בכלום. כאילו אין שום סתירה, כי כל אחד מדבר בוקר טוב. כל אחד מדבר מכיוון אחר לגמרי. לא הוא. כל אחד, דת ומדע מדברים כל אחד על מישורים שונים. למשל, קשת בענן. למה יש קשת בענן? תגידו, אומרת התורה, כי אחרי המבול, אלוקים הבטיח שלא יהיה יותר מבול, וכל פעם שרוצה לעשות מבול, לשים קשת. הנה, אין מבול. אני אגיד לך, כל אינטליגנט שלמד קורס מינימלי באופטיקה, תשמע, שבירת המים עם האור, זה היה קשת, מה אתה... אז מה הקשר בכלל? אומר הרב דטו, זה לא קשור. נכון שזה, מבחינה פיזיקלית, זה מה שקורה, אבל למה הקשת הופיע פה, הקשת הופיע מהסיבה הרוחנית, זה הסיבה שהיהדות אומרת, זה היה צריך להיות מבול. זאת אומרת, יש משהו בתופעה הפיזיקלית, שזה נותן לי שמדע לחקור. הסיבה הרוחנית, אני אגיד לך מה הסיבה הרוחנית, היא לא קשורה, שתי סיבות שלא קשורות. לכן המדע עוסק באיך, והתורה עוסקת בלמה, הסיבות הרוחניות. מעניין לברר.
זה מה לברר.
אם ככה
שמעתי פעם,
שומעים
שאין איזה
שום... לא, מעניין לברר,
אם יש משהו
מיוחדי בזה. אם המקצת
הזה
אף פעם
לא
עבור. הרב דפטר
שהוא כותב
על אסתם אליהו, לא מתייחס לזה, הוא מתייחס רק לעצם הזה.
מעניין.
עצם התופעה מול ה... בסדר, אז אתה רואה את זה שתי סיבות שלו. המקום היחידי שיכולה להיות איזושהי התנתחות... מה?
זה לא
צריך להגיד. כן. עכשיו אני מעבד את המגדרים. בקיצור, המקום היחידי שעלולה להיות סתירה זה שתמיד מביאים את גיל העולם. אתה מדבר איתי על 5,700 שנה, בואי נה, אתה לא ריאלי. העולם מדבר על 15 מיליארד שנה, מוצאים לך דינוזאורים באדמה, פלנטולוגיה. על מה אתה מדבר בכלל? רוצים לשמוע תשובה מקצועית? 3 רמות של תשובה, לא בגלל שאני, התשובה קיימת. 3 רמות של תשובה, כל אחד יותר חכמה מהשנייה, שלושתן יחד אותה תשובה בעצם. תשובה, זה לא מעניין.